טוב, שלום רבותיי, אנחנו השבוע כמדומני ניפגש רק היום ומחר, כי ביום שלישי אין שיעור, יום רביעי יש יום עיון, יום חמישי זה צום, ויום ראשון שני הבא זה פורים, ויום שלישי הבא אין שיעור. התשובה היא מעבר לאורות התשובה. טוב, אנחנו הגענו לתחילת פסקה ה', התחלנו טיפה, אז בואו נחזור וננסה לברר את הדברים. כשעוסקים בתשובה, צריכים להגדיר ביותר את מהותם של הטוב והרע, כדי שהחרטה וזעזוע הרצון מחיוב לשלילה ייפלו רק על הרע ולא על הטוב. זה חלק ראשון. חלק שני שהוא יותר פנימי מהחלק הראשון, ועוד יותר שצריך לברר את הטוב הנמצא בעומק הרע ולחזק אותו באותו הכוח עצמו שבורחים מהרע, שבורחים מן הרע, כדי שתהיה התשובה כוח פועל לטובה, המהפכת ממש את כל הזדונות לזכויות. טוב, אז כמו שהתחלנו בפעם הקודמת, הסוגיה הזו של הגדרת הטוב והרע במהלך התשובה היא הגדרה, הסוגיה הזו היא סוגיה מאוד חשובה. כי יש נטייה לאדם שעושה מהפכה בחייו, שהוא עושה מהפכה מוחלטת. כלומר, הוא הולך מהקצה לקצה. זה נפש, ככה נפש האדם בנויה באופן לא... כלומר, לא שהיא בנויה באופן עקרוני חיובי ככה, אבל יש נטייה כזו בנפש האדם שכשהוא עושה מהפכה, אז הוא עושה מהפכה עד הסוף. למשל, הרב קוק כותב בעולת ראייה על המשנה הראשונה במסכת אבות, היו מתונים בדין, אז אומר שם הרב, טבע האדם שהוא רוצה להשתלם הרבה. וכשהוא לא מצליח להשיג את מה שהוא רוצה, אז הוא אומר, אז לא שווה כלום. זה טבע האדם. אני אקרא את זה אולי. חשוב. מי שרוצה לכתוב מקור, עולת ראייה ב' עמוד קוף סמך על המשנה היו מתונים בדין. אומר הרב, יש חיסרון בטבע האדם, שמה שהוא חפץ הוא הרבה מאוד, מה שאדם רוצה להגיע להשיג הוא הרבה מאוד, וכשאינו יכול להגיע למבוקש שלו, כשאדם רואה שהוא לא מסוגל להשיג את הכל עכשיו לפי הציפייה שלו, הוא מניח את ידו ואינו חפץ להשתלם כלל. קוראים לזה שחור או לבן. כלומר, או הכל או כלום. זאת נטייה בנפש האדם. אומר הרב, כמובן שהנטייה הזאת היא צריכה שכלול, היא צריכה פיתוח, היא צריכה תיקון, ולכן האדם צריך להעריך את מה שכן הוא מצליח להעלות בידו. אני קורא עוד חצי משפט. ובאמת, אף על פי שצריך לחפוץ הרבה, מכל מקום, כשאין עולה בידו הרבה, מכל מיני סיבות, כמה שהוא הצליח, הצליח, צריך להוקיר הרבה כמה שיעלה בידו. הוא צריך להעריך מאוד את מה שהוא כן הצליח להשיג. אולי עוד חצי משפט פה. וזהו חובת האדם, אני מדלג כמה שורות, וזהו חובת האדם, להתקרב כל מה שיוכל למבוקש הרם, למבוקש העליון, גם שאינו יכול להגיע לו בשלמות. אם כן, יש נטייה בנפש האדם שהוא רוצה או הכל או כלום. יש נטייה בתהליך התשובה של האדם שהוא רוצה לעשות מהפכות קיצוניות. הוא רוצה לזרוק את התינוק עם המים. כלומר, כל החיים שהיו בשלב הקודם מבחינתו הם X אחד גדול, והוא רוצה עכשיו ליצור, לבנות כביכול איזשהו וי חדש שהוא שונה באופן טוטלי מכל מה שקדם לשלב הזה של החיים שלו. לכן אומר הרב, כשעוסקים בתשובה, צריכים להגדיר ביותר ההגדרה, מה טוב ומה רע. קודם כל, מהן הפעולות הטובות ומהן הפעולות הרעות שאדם עשה. מהן המחשבות הטובות, השאיפות הטובות, הרצונות הטובים, מול המחשבות, השאיפות, הרצונות הלא טובים שיש לאדם. את זה קודם כל אדם צריך להגדיר, ואז מאוד יכול להיות שהוא יגלה שהמון פעולות, שאולי הם לא היו תחת הכותרת אלוהים, או תחת הכותרת דת, אבל המון פעולות שהוא עשה, המון מחשבות שהוא חשב, המון רצונות שהוא רצה, המון שאיפות שהוא שאף, השאיפות האלה, המחשבות האלה, רצונות האלה, המעשים האלה, הם טובים, אין איתם שום בעיה. לכן, כשאדם עוסק בתשובה, קודם כל צריך להגדיר את המהות מצד האמת, מצד התוך הפנימי, מהו טוב ומהו רע. למה? כדי שהזעזוע מהכישלון, הזעזוע מה-X, הזעזוע מהחיסרון, וממלא חרטה, על הזעזוע הזה. וממילא הכוח הזה של הזעזוע והחרטה, שמתהפך ככוח חיובי, ככוח פועל, לבנות את ההמשך, קבלה לעתיד, כדי שהחרטה וזעזוע הרצון, מחיוב לשלילה, כלומר מהצד החיובי שהתעורר עכשיו לגבי הצד השלילי שהיה עד עכשיו, יפלו רק על הרע ולא על הטוב. והרבה פעמים אנחנו לא מגדירים את הדברים כי נוח לנו לשפוך את התינוק עם המים, נוח לנו לעשות X1 כללי על כל מה שהיה ולבנות כאילו V חדש על כל מה שיהיה. אנחנו לא יודעים או לא נוח לנו, קשה לנו, אנחנו חושבים שזה מציק ומייאש להתעסק עם הפרטים האלה, מה טוב ומה רע, ולכן יותר קל לאדם לזרוק את הכל. אומר הרב, קודם כל, שלב ראשון כשאדם עוסק בתשובה, צריך להגדיר לעצמו מה טוב ומה רע ביחס לכל מה שהוא היה עד היום הזה. אתה רוצה דוגמאות? כן. אהבתי לשחק כדורגל עד שהגעתי למכון מאיר. זה דוגמה בשבילך.
קודש ביותר.
מה?
קודש.
מה קודש?
לשחק כדורגל.
לא, זה לא קודש, זה חול.
לשחק
כדורגל זה חול. גם עם הספורט של יום חמישי זה חול. לא נבלבל בין קודש לחול, המבדיל בין קודש לחול. אבל לשחק כדורגל עם המטרה, עם מטרה של נפש בריאה בגוף בריא, היא חשובה מאוד. אז אם אני מגדיר שהעיסוק בספורט הוא עיסוק שאין איתו בעיה עקרונית, יש בעיה עקרונית, או בעיה נקרא זה תוצאתית, אם אני לא מגדיר את העיקרון הזה נכון, שהוא שאני לא יודע מה היחס בין הדבר הזה של עיסוק בספורט לדברים אחרים בחיים, אני נותן לזה יתר משקל, אם שכחתי שהעיקר זה לעשות ספורט ולא לראות ספורט, לדוגמה. כאן מתחילים להשתבש העניינים. כלומר, אם אני הופך פתאום מאדם שנותן לעצמו את הביטוי הגופני, כי באמת נפש בריאה בגוף בריא, ובאמת עם ישראל, כמו שכתוב בספר אורות כידוע, צריך גוף חזק כדי שהנשמה תהיה חזקה, גם ברמה הפרטית, גם ברמה הציבורית, אז ממילא אני יודע לתת לזה את המקום הנכון. אז אני לא רץ חצי יום אם אני לומד בבית מדרש. אני רץ 10 דקות. אני רץ חצי שעה. אני רץ שעה. יש איזה גבולות גזרה. ובעיקר אני מתעסק עם הספורט ביחס לגוף שלי, ולא ביחס לראות אחרים שזה בכלל לא ספורט. זה סתם תחרות. קינה, שנאה ותחרות. אז אנחנו לא זורקים את הערך שנקרא ספורט. אנחנו אומרים, בוא נמקם אותו, איכותית וכמותית, בצורה נכונה. אבל הנטייה הטבעית שאדם מגיע לבית המדרש, זה לזרוק את זה לגמרי. להגיד, זה ביטול תורה. לא שווה כלום. ואז יכול לגשת אליך אדם, כפי שקרה לי ביום חמישי האחרון, אני לא זוכר כרגע מושי, אני לא רואה אותו כרגע פה, שהוא אומר שלא ברור לו, למה הוא צריך ללכת ליום ספורט. זה ביטול תורה. ההקצנה הזאת של השחור והלבן, היא אחת מהנטיות של מהפך התשובה. וכאן הרב אומר שצריך להגדיר ביותר את מהותם של הטוב ושל הרע. לעשות ספורט זה דבר טוב. אבל ברגע שזה משתלט על החיים, מבחינת החשיבות של היחס האיכותי שלי אל הדבר, ומבחינת הכמות, כמה אני משקיע בזה, ובפרט אם בסוף זה מגיע למצב כזה, שאני בכלל לא עושה ספורט, אלא רק מתבונן בספורט, אז העיקר חסר מן הספר. בסדר הדוגמה הזאת? לכן כשעוסקים בתשובה צריכים להגדיר ביותר את מהותם של הטוב והרע, כדי שהחרטה וזעזוע הרצון לא ייפלו, כלומר לא יחולו, על הצדדים הטובים שהיו באדם עד היום, שאולי הם לא כוונו איכותית וכמותית לכיוונים המדויקים הנכונים, אבל עצם הכוח, עצם השייכות לאותו דבר, עצם הנושא, עצם העניין הזה, הוא עניין שאפשר להגדיר אותו כטוב. כמובן, כל טוב יש מעליו טוב יותר, ומעל הטוב יותר יש טוב יותר, אז כל הטובות הן יחסיות. אז צריך להגדיר. למשל, הדוגמה שאמרנו שהספורט זה טוב, בסדר, זה לא מרכז החיים. לא בשביל זה בנו לעולם. עם כל הכבוד. לכן, כדי שחרטה וזעזוע הרצון מחיוב לשלילה, יפלו רק על הצד הרע, רק על הרע ולא על הטוב. עד לכאן, חלוקה פשוטה יחסית. חלוקה עקרונית בין טוב לרע. אומר הרב, יש חלוקה יותר פנימית. ועוד יותר, שצריך לברר את הטוב הנמצא בעומק הרע. גם אם אדם שייך לרע, אם זה רע במחשבות, או רע ברצונות, או רע בשאיפות, או אפילו רע במעשים, יש איזשהו גרעין חיובי, גרעין טוב, בכל מה שמתגלה כרע. בנפש החיים, בנו של רב חיים מוולוז'ין, כותב בספר נפש החיים, שמאז שאדם הראשון חטא, ואכל מעץ הדעת טוב ורע, עץ המחבר טוב ורע, אין כמעט בעולם דבר שאין בו גרעין טוב, כלומר שכולו רע בלי גרעין טוב, ואין דבר כמעט בעולם שהוא כולו טוב בלי איזה קמצות של רע. כי מאז שאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, אז הוא והעולם והעולמות שייכים לטוב ורע. אז אם נדבר רגע במושגים פשוטים שלנו, לא יכול להיות שאדם יעשה מעשה רע שאין בו איזה גרעין חיובי, שאולי הלבושים שמתלבשים, הלבוש שמתלבש אותו גרעין חיובי הוא רע, ולפעמים הוא רע מאוד, והוא גורם נזק והוא שלילי, אבל יש כאן איזה, נקרא לזה בסיס חיובי, טוב, וכן לצד השני, גם כשאדם עושה טוב גמור, מצד האמת לא בטוח שזה גמור. יכול מאוד להיות, שנייה רגע ידידי, יכול להיות מאוד שיש לו אינטרס. למשל, אדם בא ללמוד תורה בבית המדרש, יפה מאוד, אבל הוא גם נהנה מזה. הוא גם עושה את זה כי הוא נהנה מזה. לא אמרנו שלא צריך ליהנות. רק השאלה אם הוא עושה את זה כי גם הוא נהנה. גם כי הוא נהנה. אז בכל דבר טוב, יש איזושהי תערובת של רע. ובכל דבר רע, יש איזושהי תערובת של טוב. ככה דברים מתנהלים, מאז שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, בו ובעולמות, כמו שכותב בנפש החיים. לכן, ועוד יותר, שצריך לברר את הטוב הנמצא בעומק הרע. ואת הטוב הזה, שנמצא בעומק הרע, לחזק. כלומר, לקחת את הגרעין החיובי הזה, ולהצמיח אותו לכיוונים הנכונים. אז השלב הראשון זה חלוקה יחסית פשוטה, בין טוב לרע. חלוקה שנייה, זאת, השלב השני זאת חלוקה יותר מסובכת. זה לזהות את הטוב שנמצא ברע, ולפעמים הרע הוא כל כך כל כך מקיף את הטוב הזה. היעלום הזה כל כך מלא בוץ, שאתה צריך לקלף כל כך הרבה בוץ, שאתה תגלה את הגרעין החיובי. למשל, אני אקח דוגמה פשוטה שכרגע עולה לי בראש. הגירוש מגוש קטיף, לפחות למאן דאמר, הבסיס, או בסיס התפיסה שעליו הגירוש הזה עמד, שהוא דבר רע ביותר, זה שאנחנו רוצים ליצור במדינת ישראל רוב יהודי ודמוקרטי. נדלק כרגע על המילה דמוקרטי, רוב יהודי. רוב יהודי זה ודאי דבר שהוא נכון. רק הדרך להגיע לרוב יהודי היא לא לגרש את היהודים, אלא אולי להפך, לפתור את הבעיה עם הערבים. היא לא לצמצם את מדינת ישראל רק למקומות שהם אנשים יהודים, אלא אולי להפך, להכיל מדינת ישראל דווקא במקומות כאלה שיש ערבים, ולמצוא את הדרך איך למצוא את הפתרון איתם. אז הנה אתה רואה שיש כאן איזה גרעין חיובי, שהגרעין החיובי הזה התלבש בלבושים כל כך עקומים, שבסוף יצא רע ונזק גדול וחמור מאוד בעולם. מה? זה עיקרון באופן עקרוני תמידי. חוץ מהמלק. חוץ מהמלק. עד שבכל טוב יהיה כמעט. בספר נפש החיים הוא כותב כמעט. יש פה נפש החיים?
בכל רע יש משהו טוב?
יש כאן נפש החיים. אם יש את ההוצאה החדשה, יונתן, ההוצאה החדשה, הספר העבה, החום. אם יש, כן.
אבל יש עניין, כמו שכותב פה, לברר את מה שטוב ברע. יש עניין גם הפוך, לבדוק מה במעשים הטובים שאתה עושה, מה הצדדים הפחות טובים, ולנסות להוציא אותם?
כן, אבל אנחנו באורות התשובה, לא באורות ה... אנחנו רוצים לגלות את הטוב שברע, לא את הרע שבטוב. מה שלעזר אומר, הוא צודק. כלומר, גם בטוב צריך לזהות איזה פסולת יש. דרך אגב, הרב יכתוב בהמשך שהפסולת היותר פשוטה, כלומר, שני הבירורים האלה, בין טוב לרע ובין הטוב שברע לרע שברע, המהלך הזה צריך לקרות או להתברר, מלשון ברירה, לא רק במעשים, שזה יחסית פשוט, אלא בעיקר ברצונות, במידות, במחשבות, ששם זה הרבה יותר דק, ששם זה הרבה יותר עדין, ששם הדיוק הוא הרבה יותר מסובך, ששם גם הבעייתיות של הברירה הזאת היא הרבה יותר מורכבת.
אפשר איזשהו משהו יותר ספציפי, דוגמה?
על מה?
מה זה, במעשים הרבה יותר מובן, למצוא את הטוב שברע,
אדם לוקח אחריות, אדם הוא לא אדם אגואיסט, פלוני אלמוני, הוא לא אדם אגואיסט שמה שמעניין אותו זה רק החיים שלו, אלא הוא מנסה להיות אדם שמוליך מהלכים, פועל פעולות, מנהל יוזמות, עושה דברים טובים לטובת הציבור. יברר לעצמו עד כמה כל המהלכים הטובים שהוא עושה לטובת הציבור, עד כמה זה נובע מהרצון שלו למשל לקבל כבוד. ישאל האדם את עצמו, בינו לבין עצמו כלפי המראה, כמה או מהי הסיבה מבחינת האחוז האיכותי, האם הסיבה שמניעה אותי זה באמת הטוב שאני רוצה לעשות לחברה, שהוא בעצם המשך של הטוב האלוקי שמופיע באדם, או שבעצם מה שמעניין אותי זה לא החברה, אלא זה הכבוד שאני אקבל, יגידו לי ישר כוח בסוף.
ואם הוא מגיע
למסקנה שמה שמניע אותו זה האגו שלו, אז הוא מתחיל, צריך להתחיל לעשות בירור. בין הטוב, שהתייעץ עם תלמיד חכם.
בן אדם עשה תשובה מלומי...
שהתייעץ עם תלמיד חכם, בוא ניקח דוגמה מצחיקה, אבל היא מאוד עצובה.
אני יכול לשאול את דוגמה?
אני רוצה להגיד לפניך דוגמה, ברשותך. שליח ציבור. אדם שעולה להיות שליח ציבור, בין אם הוא קורא בתורה, בין אם הוא חזן. אז הוא, כשמו כן הוא, שליח ציבור. הוא השליח של הציבור. כלומר, הוא צריך לשים את עצמו במקום פנימי כזה, שהוא רואה את עצמו כנציג הציבור. וממילא הוא צריך להיות מלא באהבת הציבור. הוא צריך להיות מלא בהכרה שבעצם מי שנותן לו כוח זה הציבור. אבל אם האדם הזה עולה לחזן, כי יש לו פשוט קול יפה. והוא מאוד רוצה שהקול היפה שלו יישמע בבית הכנסת. נו, מה תגיד על זה? מה תגיד על זה? יעלה שליח ציבור או לא?
לא.
מה? אז אני מציע שיתייעץ עם תלמיד חכם. התלמיד החכם הזה נקווה יברר איתו את המינונים השונים של הסיבות שבגלל המולה להיות שליח ציבור, ועל פי זה יחליט מה לעשות. אתה רוצה להגיד
דוגמה. בן אדם שחוזר בתשובה ממני בטובים. אז החזרה בתשובה שלו, יכול להיות שהיא לא שווה
בעצם
שום דבר?
תראה, חז"ל אמרו את הכלל הגדול, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. ארנה לא לשכוח, שהכלל הזה מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, זה כלל מזעזע. אני רוצה רגע לזעזע אותנו קצת, בסדר? הקדוש ברוך הוא נתן תורה. הקדוש ברוך הוא נתן ערכים. כשחז"ל אמרו שאדם לומד תורה שלא לשמה, זאת אומרת במובן הכי פשוט של המשפט הזה. זה אומר שאני משתמש. ממש כמו שהרב כותב להלכה, כקרדום לחפור בתורה בשביל הצרכים שלי. כלומר, הקדוש ברוך הוא בעצם השרת של האינטרסים שלי. אז אני משתמש בתורתו בשביל לממש אינטרסים שלי. למשל, האינטרס שלי זה להיות מכובד, הדרך שלי לקבל כבוד זה להעביר עכשיו שיעור, אז אני משתמש באינטרסים, לטובת האינטרסים שלי, באמת האלוקית המוחלטת שלו. זה מזעזע, כלומר, התהפכו כאן היוצרות. במקום שהאדם יהיה שרת של ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא חס ושלום נהיה שרת של האדם. לא פחות מזה, זה לא לשמה. לא פחות מזה. לא לשמה, כמו שאומרת הגמרא, שלא ילמד אדם תורה, על מנת שיקרא רבי. אם כן, תודה רבה. אני לומד תורה, על מנת שאני יקרא רבי. זה נקרא שלא לשמה. זה אומר, אני דורש כבוד, הדרך שלי להגיע לכבוד, עובר דרך מסלולים שונים. אחד המסלולים זה למשוך לקדוש ברוך הוא בזקן במרכאות ולהגיד לו אני משתמש בך לטובת האינטרסים שלי. זה לא לשמה. עכשיו, על פי מה שהגדרנו עכשיו, שזה הפשט, היה אפשר בכלל להעלות על הדעת שחזל יתירו ללמוד שלא לשמה? איך אפשר להתיר דבר כזה? איך אתה יכול להשתמש בריבונו של עולם לטובת האינטרסים שלך? ולמרות שחזל ידעו את כל מה שאמרנו עכשיו והבינו את עומק הקושייה של והבעייתיות של הנושא הזה, אמרו, היות ונפשו של אדם לפעמים נמוכה, נפשו של אדם קצרה, נפשו של אדם צריכה לעבור תהליך, אז מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. היות והאדם הזה נפגש עם התורה, גם כשנקודת המוצא שלו היא נקודת מוצא אגואיסטית אינטרסנטית שלו, היות ובתורה יש את הגרעין הפנימי האלוקי החיובי, הגרעין הפנימי האלוהי הזה יאיר לו את הלשמה בתוך השלא לשמה שלו. מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. רק נקרא את נפש החיים, מי שרוצה לכתוב מקור. אז בהוצאה היפה הזו של נפש החיים, זה בעמוד... מתחיל בעמוד י' ז', אני קורא בעמוד י' ח' למעלה. ומאז גרם, כלומר חטא אדם הראשון, ומאז גרם על ידי זה ערבוביה גדולה במעשיו, שכל מעשי האדם אמה בערבוביה והשתנות רבים מאוד. פעם טוב ופעם רע. הוא מתהפך תמיד מטוב לרע ומרע לטוב. וגם המעשה הטוב עצמו, כמעט בלתי אפשר לרוב העולם, שתהיה כולה קודש, זכה ונקייה לגמרי. כמעט בלתי אפשר לרוב העולם, זאת ההגדרה. אז גם המעשה הטוב עצמו שאדם עושה, כמעט בלתי אפשר לרוב העולם שתהיה כולה קודש, זכה ונקייה לגמרי, בלי שום נטייה לאיזה פנייה ומחשבה קלה לגרמה. כלומר לעצמו. וכן להפך, במעשה אשר לא טוב, גם כן מעורב בה לפעמים איזה מחשבה לטוב לפי דמיונו. אני קורא עוד חצי משפט. וגם הצדיק הגמור, שמימיו לא עשה שום מעשה אשר לא טוב, אשר לא טובה, ולא סך מימיו שום שיחה קלה אשר לא טובה חס ושלום, עם כל זה, כמעט בלתי אפשר כלל, שמעשיו הטובים עצמם, כל ימי חייו, יהיו כולם בשלמות האמיתי לגמרי, ולא יהיה אפילו באחת מהן שום חיסרון ופגם כלל. וכמו שאמרנו בשיעור הראשון, אם אני לא טועה של לראות התשובה פה, וזה שאמר הכתוב, כי האדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, רוצה לומר, שאי אפשר שלא יהיה על כל פנים קצת חיסרון, במעשה הטוב עצמו שעושה. אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, כי חטא פירושו חיסרון כידוע. כי לא יכול להיות שאדם יעשה מעשה טוב, בלי חיסרון בתוך הטובה או חיסרון בתוך הטוב, לדוגמה פה, האינטרס שלו. לכן אדם צריך לברר לעצמו, בואו נחזור. ועוד יותר שצריך לברר את הטוב הנמצא בעומק הרע ולחזק אותו. כי בכל מעשה רע יש גרעין חיובי, ויחזק אותו באותו הכוח עצמו שבורחים מן הרע. היות ויש איזה גרעין חיובי אלוקי בתוך הרע, אם אלה אותו הגרעין הוא זה שמצד אחד יבריח אותי מן הרע שברע, מצד שני הוא זה שיחזק לי את הטוב שברע. כדי שתהיה התשובה כוח פועל לטובה, המהפכת ממש את כל הזדונות לזכויות, טוב זה עוד חשבון שצריך להבין איך זה בדיוק הופך זדונות לזכויות, אבל אנחנו נשתדל לחזור בתשובה ולסיים בזמן. כתוב על הלוח, מה נעשה?